איפה הספר שלנו? יש ספר למדרשה? של המדרשה? תודה רבה. אנחנו אמרנו שאנחנו קצת מעלים את הקצב, נכון? ואנחנו בעמוד קוף למד. אז דיברנו על זה שכל מהלך החיים של תורת אלוקים חיים אשר לנו. מה זה כל מהלך החיים? כל מה שקשור ליהדות. ההלכה ולימוד התורה והמנהגים והמסורת והאוכל והשירים והחגים והכל והסיפורים. כל הדברים האלה ביחד, לימודה, עשייתה, שמירתה, פרטי קבלה, מסורת. זה רק דרך אחת. זוכרות מה הסברנו? זה רק דרך אחת? לא שזה יש עוד דרכים, אלא שכל זה זה איזה... נו, איך נגיד את זה בעברית? זה כל זה ישות אחת, מכונה אחת, אורגניזם אחד. זה לא הרבה דברים. זה דבר שיש לו מטרה אחת. מה? מה זה דרך אחת? למה? לגלות על ידו את המאור של השאיפה האידיאלית אלוקית שבכלל לא אומה לפרטיה. את מה שיש בעם ישראל. תורה זה לא משהו מבחוץ שאומר מה להתנהל. כל הפרטים, המעצבנים גם. ברעיון שלהם זה בא לספר לנו מה יש בתוכנו. זה בא לגדל אותנו, זה בא להוציא אל הפועל את מה שתמון. עמוק עמוק באומה כולה, פרטי פרטיה. שמהם ועל ידם תתעלה, ואנחנו נהיה אנחנו. המפגש עם התורה זה מפגש שאמור להעיף אותנו ולהביא אותנו למקומות אחרים לגמרי. ולכן כל מה שניתן יותר מקום לזרם חיים זה, ראינו את כל זה, נכון? יותר נזרום עם זה, יותר ניתן מקום, יותר נעוף על זה, נלך על זה, נתחבר לזה. אז מה יקרה? אז נכין מכונות, הסברנו מה זה יכולות לבושים ואפילו קישוטים, אז מה התפשטו אברי האומה? מתוך איזה קיבוץ כזה וכימות כזה ו... אז... ומה יקרה? אברי האומה התמלאו כוח פועל שכל עם כדאי לו. עכשיו אנחנו... לכאן הגענו. אמרנו שכאן המילה אותם היא מילה שאולי הייתה אמורה להתחיל פסקה חדשה. אותם שסברו להסביר את כל המושג האלוקי בישראל בתמצית של רגש דת רגיל. מי שהסביר מה זה התורה בתור איזה אמונה מאוד יפה. יש נצרות ויש אסלאם ויש יהדות, יש כל מיני דרכים, והדרך הכי נכונה, הדרך הכי יפה, הדת הכי אמיתית, זה הדת היהודית. מי שככה ראה את התורה, לא מצאו חפץ בקיום המעשי של תורה ומצוות אלא בפועל. בסוף נגמר להם מתורה ומצוות. ומשור הזה יצא אחר כך שנאה כבושה ובוז נמרת לחפץ הלאומי הישראלי, למרות הכבוד הגדול והיוקי שלך לה גם מסתימה אל ימנה מן התורה. ואני אסביר, קראתי מהר, שיש איזה פער בלתי נתפס בין היחס של חלקים גדולים מאוד באנושות אל התורה והיחס שלהם לעם ישראל. יש איזה הערצה, כבוד גדול אלוקי שלא יכלה גם מסתימה אל ימנה מן התורה. את האנושות מתייחסת בחלקים גדולים שלה תמיד, גם בתקופות האנטישמיות יותר עמוקות, גם כשרדפו את היהודים בלי סוף, אל התורה, אל התנ״ך, אל הדמויות של התנ״ך, תמיד התייחסו בהערצה. זאת אומרת, הנצרות בנויה על התנ״ך, זה במקום הזה הברית הישנה, והאסלאם בנוי בחלקו הגדול ביותר על התנ״ך, והדמויות של התנ״ך זה הדמויות של משה רבינו ואברהם אבינו. קוראים לו עיסא והאיברהים, לא משנה. אבל הרעיון, זה תמיד היה. תמיד האנושות ידעה לוקחו מ... מה זה לקחת את התנ״ך בלי לקחת אותנו? זה לקחת את התנ״ך בלי הלכה. את לומד את התנ״ך, אין שם הלכה. אז כתוב, בסדר. זה לא כל הפרטים. אין את המנהגים, אין את התורה שבעל פה, אין שם. ולוקחים את התנ״ך בלי לקחת את עם ישראל. כשלוקחים את התנ״ך וחושבים שהתנ״ך זה רק רגש דתי. רגש דתי זה את רוצה רוחני. כלומר, זה רוחני. נפשי, רוחני, לא יודע, זה מילים כאלה, שדברים שגורמים לך להרגיש רגשות כאלה רוחניים ואיזה תפילות כאלה. מי שמנסה להגיע ליהדות בתור משהו שעושה לך טוב מאוד מבחינה רוחנית, מייצר חוויות כאלה ומחשבות כאלה, בלי לתת לזה דוגמאות וכותרות, אז מה שקרה מהם בסוף, קרו דברים קשים מאוד. כי התורה היא לא רק חוויה רוחנית, היא משהו אחר לגמרי, הרבה יותר גדול. התורה זה שורש החיים, התורה זה אמת, התורה זה מציאות. התורה רוצה שתחיי, ובגדול, לא רק שתוכל לברוח לאיזה מין סוגים של יוגה ומדיטציה וחוויות כאלה שלפעמים את מצליחה לארגן לעצמך. זה גם חשוב, אבל התורה היא, מה שהוא כתב בכל דבר, התורה באה להגיד שאת, עם הכוחות שלך, עם הכישורים שלך, עם היכולות שלך, את אדירה, ועצמת אלוקים מתגלה. הרבה יכולת שלך לברוח מהחיים ולעשות עוד דברים, אלא בעצם החיים בצורה יותר עליונה. ולכן מי שבהתחלה אז חושבים שזה רק חוויות רוחניות יפות כאלה וריגושים והייתה חוויה, אחרי זה זה לאט לאט יש איזה זיזול בהלכה, כי ההלכה לא תמיד משרתת את זה. לאט לפי ההלכה את צריכה להתפעל בזמן למשל. אחרי הזמן לא מתפעלת. אבל לפעמים יש תפילות לא בזמן. בתפילה בכלל יש הרבה פעמים התנגשויות, אני לא רוצה לפתח את זה יותר מדי, אבל מי שרואה את התורה לא בתור אמת שבאה לגלות מה תמון בתוכי, אלא איזה מין תרבות כזאת שבאה לייצר לי ריגושים וחוויות, ובסופו של דבר הוא מתנגד להלכה, ובסופו של דבר הוא שונא את עם ישראל. הדמיון הכוזב זה יסביר יותר, הדמיון הכוזב, לכן חשבתי שהפסקה הבאה מתחילה לא בדמיון הדמיון הכוזב, אלא מי שנוצא. בואו נתחיל כמו שכתוב פה. הדמיון הכוזב, דמיון זה פינטוס, דמיון תפיסה לא נכונה של החיים, תפיסה מדומיינת, שקרית. שאפשר לקבל את המציטה של תורה בתור רגש דעת שאין לו יחס לעצם סבילתה של האומה. בחיי יותר שלמים מחברותיהם ומדינים, מה הדמיון הזה גרם? אני קורא את המשפט ומסביר. גרם ליקוי גדול לחלק רשום מאוד של המין האנושי. זה שאנשים תופסים את התורה בתור איזו בשורה רוחנית. ולא בתור עצם סגולתה של האומה. מה מתחבא מאחורי המילים עצם סגולתה של האומה? אחרי שנה אפשר כבר לזדהות אותם, נכון? בתור המשפטים שאמרתי קודם, בתור המפה של עצמך, כשאת מתפללת 18, מה כתוב ב-18? כתוב כל מיני דברים שאת צריכה לבקש, נכון? את מבקשת ב-18 כל מיני דברים. את רוצה, אולי את לא רוצה אותם. את צריכה להתפלל, תפילה מהלב, תפילה בריאה. מה שבא לך עכשיו, נכון? מה שכואב לך, מה שמציק לך. את רוצה לשפוך את הלב ממעמקים קראתיך השם. אז איך אפשר לצאת מה שכתוב בסידור? תראי מה שיש בלב. עכשיו אני מודאגת מזה, עכשיו אני מפחדת מזה, עכשיו אני נורא רוצה את זה. מה הסידור יגיד לי מה לרצות? אם אני לא רוצה, אז מה אני אעשה? זה כמו ואהבת את השם אלוקיך. מה אהבת השם אלוקיך? איך אפשר להגיד לי? ואם אני לא אוהב, תאהבי ומיד, אם לא תקבלי עונש, נו אז מה זה? יש מצוות שתעשי ככה, תאכלי את זה, אל תאכלי את זה, זה עד מבין, זה פקודה על האיברים הבכיריים, הרצוניים. אבל רגשות, איך אפשר לצוות? אז מה, למדתם על זה, נכון? אז מה זה המצווה ואהבת את השם אלוקיך? מה המצווה הזאת בעצם? המצוות מספרת לך שאת אוהבת את השם, זה הכוונה. שאת אולי לא יודעת את זה, ואת לא מבינה את זה, ואת לא יודעת מה יש בתוך המילים האלה, אבל מה זה המצווה ואהבת את השם אלוקיך? זה כמו שאת אומרת לחברה שלך, את חייבת לאכול, את תאהבי את הוואפל. את לא מכריחה אותה, את אומרת, אני יודעת שאם תתאמי, יהיה לך טעים. אז מה זה ואהבת את השם אלוקיך? תלכי על זה. כמו טעמו וראו כי טוב השם. מה צריך לעשות כדי לראות כי טוב השם? צריך לטעום. איך טועמים? שמים דיסק, נכון? תסבירי לי מה זה תפוח. לא, איזה טעם יש לתפוח? לא תצליחי להסביר מה זה. טעם יש, תגידי, קצת חמוד, קצת, זה לא עובד. צריך לטעום. אז תאמור היום כתוב, צריך, ואהבת השם אלוקיך, כמובן תשקיע, ואהבת השם אלוקיך, הרב מסביר, תלמדי אמונה. תפתחי לזה ותראי איך זה, וואו. אז אני חוזר ל-18. איך יכול להיות שאומרים לך מה להתפלל? איך אנשי קריטריה החליטו עלייך מה את רוצה? אז מה התשובה? התשובה זה מה שאת רוצה. ב-18 יש מסורטטת מפת הרצונות שלך, שאת לא יודעת את זה. על הצדיקים ועל החסידים והזקני שבט עמך בישראל ותחת צאן הגר הצאת ועלינו יהמונה רחמך השם אלוקינו. את יודעת כמה את רוצה את זה? אין לי מושג פה. פה כולם יודעות מה זה יהמונה רחמך, נכון? נכון, כולם יודעות מה זה? מה זה יהמו? אתם יודעות מה זה יהמו. ואתם יודעות שאתם בצרה גדולה בגלל שלא יהמו רחמיו על הצדיקים ועל החסידים והזקני שבט עמך בישראל ותחת צאן הגר הצאת ועלינו. אנחנו בצרה גדולה, אז יכול להיות, במקום אחר, לא פה, שיש בת שלא יודעת מה פירוש המילים, יאמונה רחמך. אין מצב, אתם אומרות. אבל היפותטית, בוא נדמיין. מישהו לא יודע מה זה יאמו. מה זה יאמו? כהמון, כהדגלים יהמיון. נכון? איך כתוב? שמח הנשוא ראש. יהמיון. על עמך ירים יסוד. יש שם גם יהמיון. אז מה זה יהמור? זה לא מסובך מדי. נכון? יונה הומיה. נפש יהודי הומיה. אז מה הרחמים שאלוקים צריכים לעשות עם הצדיקים? לא יהיה, זה, מה זה כואב לך, את יודעת? את לא יודעת, את מה אם את לא יודעת, זה כואב לך. כמו שהפסיכולוגיה אומרת, שיכול להיות שמה שמציק לך, זה כל מיני פוסט טראומות שאת לא זוכרת, וזה מודחק בתת מודע, וזה חתול שקפץ עליה כשהיא בת שנתיים, אין מושג. אז מה אם את לא יודעת? זה מה שאוכל לך את הראש. זה שאת לא יודעת, את לא, את חלשה, אין לך ברזל, את לא, אז מה אם את לא יודעת? אבל אין לך מספיק ברזל בדם, ואת אנמית, ואת מותשת כל הזמן, וחושבת בגלל זה, בגלל זה, ואת לא יודעת. אם חז"ל, משה כנסת גדולה, אמרו לך לפני 18, אז הם אומרים לך, זאת את, זאת את. וזה לא, אז זה לא, אני לא מתנגד, על המודע אף אחד לא מתנגד. מה את מרגישה? זה את מחליטה, הם לא מחליטים לך מרגיש. ומה את חושבת? זה את מחליטה, הם לא מחליטו לך. הם לא מחליטים לך כלום, הם מגלים לך. זה מסתעף אצל כל אחת בצורה שונה. זה גם תלוי איזה יום ואיזה שעה ומתי ואיך, כן, אבל זה השלד העקרוני. השלד העקרוני של הרצונות שלנו זה כל הברכות שבאמצע תפילת 18. וכשאת יושבת על זה ונכנסת על זה והולכת על זה, אז את נוגעת בעצמך, את נוגעת בעצמך. הם לא באים מבחוץ, זה לא איזה רעיונות לתפילה טובה. זה בדיוק מה שכתוב פה. זה מספר עלייך, זה לא יו, איזה רעיון, איזה תפילה נחמדה. זה את, אז אני יודע שהרבה פעמים אנשים לא מבינים בכלל מה כתוב בתפילה. נכון? לוקחים ילדים קטנים ולמדים אותם להתפלל. בהתחלה מלמדים, מה מלמדים בכיתה א' להתפלל? לא זוכר כבר. ראיתי הנכדים שלי רבים, אצלם כבר עקפו אותם, אצלנו התחילו כבר. אדון עולם, אומרים באיזה כיתה? א', אדון עולם זה אחד הפיוטים שכתבו אותו ענקי המקובלים. זה פיוט כמו מלא סודות. מה ילד מבין כשאומר אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל הזה המלך שנקרא? מה הוא מתכוון ואחרי ככלות הכל לבדו מלך נורא? מה זה? באיזה שפה זה? אצלנו התחילו כבר הודו. ומה זה הודו? הודו להשם קראו בשמו אתם אמונותם. איך עושים את זה? מה זה? מה הילד בכיתה ב' מבין מהמילים הודיעו בנו עלילותיו? איך מודיעים? מה זה עלילותיו בכלל? ואיך מודיעים את זה? בוואטסאפ, מה עושים עם זה? למה הוא מתכוון? אין לו מושג. לא נורא, שתהיה אין לו מושג. בעיקר את החלקים בתפילה שלא מבינים, נותנים לילדים להגיד, אתם יודעות? אני עם זמירות. ממילא אף אחד לא מבין שם שום דבר, אני אגיד את זה כבר. יש משהו גם בתום לב, יש משהו כאן תמים, גם בגלות, הרבה פעמים גם את העברית הם בקושי הבינו. אבל מה זה תפילה באמת? תפילה באמת זה... תפילה זה גם נינה. אבל אם אנחנו מבינים, אנחנו מתחברים לזה, אז קורה פה משהו אחר לגב, אז את לא עושה טובה לאף אחד. את קורא מתוך הלב לא בגלל שמישהו לימד אותך, אלא בגלל שאת אומרת, וואו, באמת זה כואב לי, זה באמת מציק לי. אבל שוב, זה יכול להיות חסום, ומתחת להמון ערימות של השפעה שמסתירות את כל מה שתמון בתוכנו פנימה. אז אם זה ככה, התפילה, אנחנו הרבה פעמים באמת מפספסים את זה. חלק גדול מהמנגינות שאנחנו נותנים לשירים, הן מנגינות שמעידות על זה שאנחנו לא מקשיבים מה אנחנו אומרים, נכון? איזה שיר למשל? לך דודי. אתה יודע מה זה לך דודי? יש מנגינה כזאת, אני לא אשיר, הכל בסדר, אבל זה עובד ככה. לך דודי, מכירות? אז באיזה שפה זה? מה זה לך דודי? מה זה לקראת קהלה? אתם יודעות מה זה קהלה? פני שבת, אתם יודעות מה זה פני שבת? אתם לא שרות ככה בטח. אבל פעם הייתי בתנאי, זה ככה שרו. לך דודי, תגיד לך דודי, מה? זה מסתדר עם מנגינה גם. אני באמת לא אשאיר לכם, אני מתאפק. אבל אין בעיה, בדקתי את זה מאות פעמים, להשאיר לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. במקום זה לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. מה זה אומר? מה זה אומר? למה כשאת שר השיר של... לא שרים יותר שירים שאינו משמר? אז לא תעשי את זה, נכון? לא תעשי את זה. לא תגידי, מעל פסגת הצופים שלום לך. אז למה בפיוטים? אין בעיה, אין בעיה. יש בכלל, יש משהו ש... בקבלת שבת, כשיש את קרליבך, קרליבך זה חבל על הזמן, כי בלי קרליבך אז היו ככה אומרים את הפסוקים ונרדמים, ובא קרליבך והכניס אקשן לשאלה, איזה אקשן, איזה שיר יש ששרים את כל הפסוקים? אל תשאירו לי. אני עובר על השיר לאט לאט. עוד ועדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, אבו לשם משפחות עמים, אבו לשם כבוד ועוד. לפעמים יש מילים בסדר. לא, אבל לא זה מה שבדקתי. בדקתי שפתאום שוברים את הפסוק באמצע. אם ובגויים השם הלך, אף תיקון תבל בלטימות. יעדין עמים במישרים, ואז חותכים את הפסוק, ישמחו השמיים, תגיד, למה חותכים את הפסוק? אין שום בעיה להגיד, ידין עמים במישרים, ואז להגיד, ישמחו השמיים, אין. הפסוק מתחיל, הפסוק נגמר, באמצע. בסך הכל, אם את קוראת תהילים, ומישהו לקח שתי מילים מהפסוק הזה, ושם בפסוק הבא. ברוב המקרים לא תתרגשי. אנחנו מבינים כל מילה בתהילים, מה הקשר בין פסוק מילה למילה הפסוק? נזיז פסוק ימינה, שמאל, ניקח פסוק ממשלי, נעביר אותו לשם. אז בסדר, יש לנו עוד הרבה דרך ארוכה כדי לחיות התנ"ך, אני מסכים. אבל בתפילה, תעשו מבדק, בסדר? לשירים, זה בסדר, יותר טוב לשיר ולרקוד מאשר להירדם על הפסוקים, זה ודאי יותר אנרגטי. אם שותים משהו, זה נהיה יותר שמח דרך זה. אם רוקדים, אז בכלל זה נהיה יותר שמח. איך זה קשור לפסוקים? זו שאלה טובה. אז 18 והתפילות מגלים לנו מי אנחנו. עכשיו, חיינו תקופה ארוכה, שבקושי ידענו עברית. אז בין התפללנו, כי זה כתוב בשולחן ערוך להגיד את זה. והתכוונו שהשם תעשה שיהיה לנו טוב. והכוונה הזאת התקבלה בשמיים, התפילות כאלה. לא הבינו כלום, וזה היה מעומק הלב. בהחלט יכול להיות. אבל אנחנו עכשיו חוזרים הבית, חוזרים הבית, חוזרים לחיים. אז כמו שבתפילות זה ככה, ככה גם בהלכה זה ככה, הולכת וצומחת תקופה חדשה שמבקשת מאיתנו. נסתכל על התורה כאל חיים. מה הקטסטרופה? אני חוזר לשורה הקודמת, הדמיון הכוזב. קטסטרופה, שעם ישראל היה צריך להשפיע על האנושות. עם ישראל חייב להשפיע על האנושות, חייב לקרוא לגויים. אבל בגלל מה שקרה איתנו בהיסטוריה, מתי השפענו על הגויים? מתי השפענו? מתי חלה התקופה שבה נוצרו הדתות הגדולות? כשהיינו בהתמוטטות, כשהיינו בהתרסקות. הנצרות והאסלאם קמו כשעם ישראל בבית הקברות, כשעם ישראל בגלות. ואז מה? ואז הם לא לומדים מאיתנו איך לחיות, הם לומדים מאיתנו איך למות. עם ישראל צריך לחיות בגלות. איך עם ישראל צריך להשפיע? עם ישראל צריך להשפיע איך? אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. לא התחשב זה לא להיות סוציומט, כן? זה כמו כל אדם, איך הוא משפיע? כשמישהו חי בגדול, כשמישהו חי את עצמו עד הסוף, אז הוא בונה בעצמו איזה איכות, ומי שרואה אותו אומר, וואלה, גם אני רוצה. אדם ישראל חי בתוך עצמו, הוא לא מתערב בתרבויות אחרות, הוא מגיע לפסגות כאלה שהאנושות כולה יצאו לה עיניים. ותגיד, יש פה איזה בשורה, מי מוכן לוותר על זה? אבל זה לא קרה ככה. בסופו של דבר נחרב בית ראשון, ונחרב בית שני, ורק אז האנושות נפגשה איתנו. היא נפגשה איתנו כשאנחנו צולעים על ירחנו. נפגשה איתנו כשכבר התורה היא כבר לא תחושה של עצם החיים, אלא של פקודות עליונות, צריך לבצע. ולכן איך האנושות הושפעה מאיתנו בתורה שהיא נגד החיים, בתורה שמדכאת את החיים. אז קמו דתות מאוד מאוד מעוותות, שהמסר הגדול שלהם שהחומר הוא רע, ומי שרוצה להיות צדיקה אז היא צריכה למעוך את החומר. אז זה גרם ליקוי גדול, אם זה לא עצם החיים הדבר, אני בשורה השנייה בקופת המתחילת, זה גרם ליקוי גדול, זה גרם לליקוי, זה חיסרון גדול, ופגיעה עמוקה בחלק רשום מאוד של המין האנושי. רשום זה מסוים, מוגדר מאוד. האנושות הושפעה מישראל, והשפעה מישראל בצורה מקולקלת, בעייתית מאוד. אז זה יותר טוב שהם נוצרים ומוסלמים מאשר שיהיו עובדי עבודה זרה. אני מבין. או זה פחות גרוע, אז מה? אבל ההשפעה הייתה השפעה מסובכת מאוד, ואז מה? יש פה שורות מפחידות עכשיו, רק אז. שורה שנייה. רק אז יכול להתרפות ממנו. איך האנושות יתרפא מההשפעה המסובכת של התורה? השפענו את התורה, התורה אבל בצורה מבולבלת שלה. איך הם התרפאו מהבלבול הזה? איך הם התרפאו מהמחשבה, מהתחושה של להיות דתי זה כמה שאתה יותר צדיק ככה, כמה שאתה יותר צדיק ככה, ככה יותר חיוורת. איך אפשר להתרפות מזה? איך האנושות היא פה? רק אז יכול להתרפות ממנו כשיפלוט את מה שבלה מרגשי הדת המופשטים שקראם בחוזקה היד מעץ החיים הכלי של תורת ישראל, המשולה דווקא ישנתו הלאומית. יש פה איזה תהליך של הקאה, כמו מי שבולע דבר שיש לה אלרגיה כלפיו. זה לא יהיה קימה קימה, זה תהליך עם אנטי, זה תהליך עם התנגדות פנימית גדולה מאוד. התרבות האנושית עוברת, אנחנו כבר בסוף התהליך הזה, הרב נמצא עמוק עמוק בלב התהליך, כשהחלק הזה מהאנושות הוא נהיה באנטי, הוא נהיה נגד, הוא נהיה פוסט. פוסט זה כל דבר למה הוא לא נכון. התרבות המערבית היא תרבות שקוראים לה תרבות, אתם יודעים, יהודית נוצרית, נכון? אתם מכירות את זה. התרבות המערבית מיוסדת מאוד 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 על ההשפעה של עם ישראל עליה, אבל ההשפעה של עם ישראל בגלות, מוסר שהיא לא יכולה לסבל אותו. אז מתפתחים כל מיני צורות של הגות וחשיבה ותרבויות שדווקא שוחטים פרות בשוק, ודווקא ודווקא נלחמים נגד כל ערך. פוסט מודרניזם מתכוון. זה הקצה, זה שיא הסיבוך, שיא הבעיות. הם פולטים את מה שבלו, לפלוט זה לא נעים, כן? תינוק הוא פולט, זה פחות נורא, כשמבוגר פולט זה הרבה פחות אסתטי נגיד ככה. הם בלעו את המין קדושה מנותקת כזאת, כאילו זאת התורה ואת זה. והפליטה הזאת לא נעימה, ראיתם פעם איך זה נראה כשמישהו פולט? לא משהו. אם אנושות פולטת אז בכלל זה קטסטרופה התרבותית. וממילא רק אחרי שהתרבות האנושית תעבור את השלב הזה של השתחררות מההשפעה המעוותת של היהדות, רק אחר כך יוכל, כמובן, החלק הזה של האנושות, לשוב ולקבלם בצורך כל האורה מקורית. כן, אז השפיע על המשרד. האנושות תחזור להיות משפט מהתנך, בטח, כבר עכשיו מתחילה לחזור. אבל עכשיו בצורה בריאה, עכשיו שיש לה משרד מדינה, יש צהל, יש חיל אוויר, ויש תעשייה, ויש מדע, ישראל היא מעצמה. שישראל היא מדינה שמי שהתעסק איתה הבין שהוא עשה טעות. שעה. בעזרת השם גם לא יבין את זה בעזרת השם. כבר לא יישאר מי שיבין בעזרת השם. אז כשהאנושות תלך, ככל שעם ישראל יותר חזק, יותר עוצמה, ככל שהמפגש עם התורה, איך עושים את זה? בלי דיבורים עושים את זה. עושים את זה דוגמה אישית. מי עושה את זה? עוד בת ועוד בן ועוד תא ועוד משפחה ועוד לאט לאט נבנים עוד בתים כאלה שמבחינתם שהתורה חשובה להם ומרכזית אצלם והתורה אצלם מגדלת אותם ועושה אותם אנשים יותר שמחים ויותר אנרגטיים ויותר פועלים ויותר דוחפים ויותר אמיצים ויותר מחדשים ויותר לוקחים אחריות. לא עושים על זה חדשות אלא אם כן מה, אלא אם כן יש איזה זעזוע כמו מלחמה, ואז מתברר איזה עוצמה יש במשפחות האלה, ואז כל עם ישראל נדהם מול העוצמה של הנשים האלה והאימהות האלה אבל זה קורה, לא צריך לחכות למלחמה, זה קורה בשקט בשקט, בענווה ובצניעות. עוד אנשים, עוד בנים ועוד בנות מחליטים להצטרף לזה, ואז הם בונים עם תורה כזאת, הולכים על התורה בגדול, באמת, אבל הם לא הולכים להיות דוסים, זה טוב להיות דוסים, אבל פה מדובר על קומה הרבה יותר גבוהה. הם מאמינים, לא תמיד אומר שהתורה היא חיים, שהתורה היא חיים שלהם. לא תמיד הם מרגישים ככה, יש להם נפילות, יש להם בלבולים, אבל יש להם חזון, ואז יש שכינה אדירה בכל בית כזה. שהיא שקופה, שכינה היא שקופה, אבל רואים, בסוף רואים את זה, בסוף אי אפשר לראות את זה. זה מפחיד מאוד אנשים, זה יוצר סימני שאלה, יש גם את זה מבינים בצורה מבולבלת, אבל בעצם זה קורה. ואז יוכל אחר כך לשוב לקבלם בצירוף, לא רק שהוא יחזור, הוא יחזור לכל מה שהבית יש לנו, בית שני. שהיא מוכרחת להיות נשאבת דווקא מטבע האומה, המתגלה, באור תורתה. עכשיו משפט קשה, עד עכשיו המשפטים היו קלים, אז זה באמת משפט קשה. שאני לא יודע אם אני מבין אותו. בשם השם. בשם השם הנקרא על שם האצילות. פסיק. האידיאלים הנקדמים והנחמדים מעולם ועד עולם, פסיק, יקרא דווקא אלוהי ישראל. אז כותבו לכם להסתכל בליקוטי אגב בסוף ספר דצניותא. מה זה ספר דצניותא, אתם מכירות? לא למדתם? הסיפור דצניות יש בזוהר חלק שנקרא הסיפור דצניות. והזוהר אומר שזה הלב של הלב של הלב של הזוהר. כמה שהזוהר אף אחד לא מבין אותו, הוא עמוק וסודי, אז הזוהר אומר, כמו שאנחנו אומרים לזוהר, כך הזוהר אומר הסיפור דצניות. אז הוא מביא פה מקור משם. אז יהיה משפט שקשה להבין אותו. בסדר? אבל בואו בעברית, ברמה הנמוכה שלי, בואו ננסה בכל אופן להבין מה הרב כותב פה. שם השם הנקרא על שם האציות. לאלוקים יש הרבה שמות, נכון? להשם יתברך יש הרבה שמות. כמה שמות יש להשם? מאות. רבות. גדול, גיבור, נורא. אבל יש לו שם אחד שנקרא על שם האצילות. מה זה אצילות? הרב מסביר, מסביר, כותב. בין הפסיק לפסיק הבא כתוב מה זה. אידיאלים, נשגבים ונחמדים מעולם ועד עולם. מה זה נחמדים? מה הכוונה נחמדים? זאת אומרת שמשהו נחמד, מה את מתכוונת? איך? שמאוד מאוד רוצים אותו, נכון? את מאוד 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 רוצה אותו. יש עם כזה שלכל זה קוראים בהטיות של זה. מוחמד, מחמוד, אחמד. עם לא נחמד. בכלל לא. לא, כי זה יכול להיות גם חמדנות. מבינות? אפשר להטות את זה. אבל המושג הטהור זה לא חמדנות. זה ארץ חמדה טובה ורחבה. זה שקיקה עליונה. זה כיסופי נפש עד כלות. אז יש אידיאלים שהם נשגבים ונחמדים מעולם. נשגבים זה גם כן, נכון? נשגב זה לא יותר ממני, נשגב זה לאין ארוך יותר ממני. אז אידיאלים נחמדים ונשגבים מעולם ועד עולם זה כמה שנעלה, וכמה שנגדל, וכמה שנגדל, וכמה שנעלה, תמיד זה יהיה עוד ענק יותר. תמיד. איך קוראים לקדוש ברוך הוא וכתוב פה בהמשך? אהיה אשר יהיה, ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה בסנה. ואמרו לי משהו, מה הוא אמר עליהם? אז הוא אומר, אהיה אשר יהיה. הכוונה שלו, ככה כתוב במפרשים, אי אפשר לסגור את זה. זה יותר גדול, ויותר גדול, ויותר, וכמה שנעלה את זה עוד יותר גדול, ונגיע לפסגב זה עוד יותר גדול, ונגיע לשיאים, שאנחנו לא מסוגלים לדמיין אותם בכלל, לאן נתקדם. לאיפה העולם יצמח, מה יקרה לאנושות, מה יקרה לנו, מה יקרה לכוחות החיים שלנו. זה ימשיך וימשיך וימשיך, למה? כי זה, כי המקור האלוקי, האלוקות היא אינסופית. אז שם, יש הרבה שמות לאלוקים, אבל השם שנקרא על שם האצילות, זאת אומרת על שם אמר, האינסוף הזה, לא להגיד שהוא אינסוף. מה שישפיע וישפיע וישפיע. אפשר לפגוש את אלוקים בצורות מאוד חלקיות, נכון? לפעמים אפשר לפגוש את השם בתור זקנה. באיזה יום? דין. לפעמים בחרות, ביום קרב. יש כל פעם פגישה אחת עם אלוקים, אבל יש איזה מפגש, שם זה מפגש. מתי דיברנו על זה? עם חנה, נכון? שקוראות לאלוקים השם שלו, דיברנו. שם זה מפגש, שם זה זווית. יש מפגש עם אלוקים שהוא לא נותן כוחות כאלה וכיוונים כאלה ועזרות כאלה ותמיכות כאלה. שגעגוע וחיבור אמיתי למשהו למעלה ולמעלה ולמעלה ולמעלה. איך קוראים לשם הזה? מה השם הזה של אלוקים? איך הוא נקרא? אלוקי ישראל. איך כתוב? וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל השם נשמע באפו. מה הוא יאמר? השם אלוקי ישראל מלך. מה אתה רוצה מישראל? כן, ויאמר כל השם נשמע באפו. השם מלך, לא! אומרים, השם מלך זה סתם, זה רוחניות. התיקון של האנושות, התיקון של הדרגה הזה, השם אלוקי ישראל, יש איזה עם כזה, שכשהוא חזק, כשהוא עוצמתי, וכשהוא מחובר לתורה, וכשהוא חי, בכל היופי, בכל הגודל, אז האנושות כולה עפה למקומות אחרונים. המפגש עם השורש של השורש של השורש של השורש, מה זה מפגש? יניקה ממקומות כאלה שלוקחת אותנו למקומות בלתי נתפסים, זה דווקא אלוקי ישראל. לקרוא את המשפט הזה עוד פעם? פחות חשוב לכם המילים. בשם השם. איזה שם השם? אני אקרא על שם האצילות. האצילות זה מדרגה הכי גדולה שיש, אני לא יודע מה זה אצילות. שמעתם פעם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שמעתם את הביטוי הזה? לא? אבי הלא קראתם, לא יצא לכם? יש כאלה שכתוב להם בסידורים. למעלה, אצילות, בריאה, עשייה. בסידורים הרציניים. זה לא משנה, זה מילים ש עולמות מאוד עליונים. בהתחלה הקדוש ברוך הוא מאציל, אחרי זה הוא בורא, אחרי זה הוא יוצר, ואחרי זה הוא עושה. גם אנחנו, לעשות וליצור זה שני דברים שונים לגמרי. לעשות זה, אומרים לך מה לעשות, צריכה להיות חזקה מאוד ולעשות זה. יצירה זה אף אחד לא אומר, יצירה זה כמו יוצר, יש יוצר ויש עושה. יוצר זה מי שאחד ממציא משהו חדש, עוד לא היה. ויש בריאה, בריאה זה עוד יותר גדול, יותר עמוק מיצירה. בריאה זה יש מאין, ביצירה זה יש מיש, למשל. והאצילות זה עוד יותר עמוק. המילה האצילות היא המילה הכי עמוקה שאנחנו מכירים ביחס למפגשים. לכן הוא כתב את זה. השם השם נקרא השם האצילות. יש הרבה דברים יפים בלהיות דתי, להיות מוסרי, ולעשות במחים, ולהתפלל, ולוותר, ולסלוח, ולהתגבר על חולשות ועל יצרים רעים, ולעזור. בסדר, זה הרבה דברים נחמדים, זה אפשר בלי. אבל כששורש ההוויה, שורש העולם, הרי העולם הוא גילוי של אלוקים. הרי באמת כל האטומים וכל האלקטרונים, זה באמת הכל, מה זה הכל שם? הוא מחדש בתור אחד, זה דיבור אלוקי הכל, זה חיים אלוקיים. לנו זה נראה כמו חומר, אנחנו מבינים אבל, שהחומר הזה בסוד, בסוד, בסוד הכי פנימי זה, זה הופעה אלוקית, וככל שניפגש יותר עם התורה, אנחנו עוד כמה שנים סוגרים את הסיפור, אתם יודעות? יש שני חלקים מההיסטוריה. חלק אחד קוראים לו סור מרע, וחלק שני עושה טוב. אתם בסוף, בסוף, בסוף של הסור מרע, זהו, פיניטו, תזדרזו, אין הרבה זמן. מקסימום כמה נשאר עוד? לא חישבתם? זה גג 6,000 שנה. לא, לא מעכשיו. לא רציתי להביא אתכם. מבריאת העולם. 6,000 שנה נגמרו עם עוד 216 שנה. שזה כבר לא 6,000. יש לכם סיכוי, אתם יודעות שאתם תעשו ביטוח חיים, יכתבו לכם שתוחלת החיים שלכם זה 130 שנה. מישהו הראה לי. לפי החישובי של הרופאים יש לכם מצב, הם צריכים להתכונן האלה של ביטוחי חיים. הם לא רוצים לשלם יותר מדי. יש לכם מצב 130 שנה, תתכוננו. אתם יכולות להישאר עוד 3 שנים במדרשה, יש לכם זמן. אבל הזמן. אז לא, אל תדאגו, זה לא יהיה 216 שנה. למה 216? אנחנו 5,784. זה לא, כי מקבלים שבת לפני הזמן. אתם מקבלו שבת לפני הזמן? מקבלו עוד יותר מוקדם, ואז... ההערה של שבת, משבת בצהריים, משעה וחצי לפני, אנחנו בדקות האחרונות, עוד כמה שניות זה קורה. לא יודע כמה. אולי שתי שניות, אולי כמה אלפי מיליארדי שניות, אני לא יודע, אבל אנחנו באמת בקצה. שהחלק של סור מרע מסתיים. ואז האנושות תתחיל, מה יהיה פה באלף השביעי? איזה מדרשות תהיינה פה באלף השמיני? וואו. כל המקובלים לא יתחילו בכלל להבין מה קורה שם. יש כל מיני... יהיו ישיבות לחתולים, אתם יודעים. אין לי מה... זה כמו שאני ארבע היום לאלף שנה, ואספר לו מה קורה בפלאפון שלך. אז כאילו, מה לפני? לפני 100 שנה, נכון? לפני השנה, מי פינטז? זה הטכנולוגיה שתהיה לנו היום. מי פינטז בכלל? את היכולות שיהיו, את היכולות הטכנולוגיות של האדם, מה אפשר לעשות? אף אחד לא התחילו לפנטז, אפילו המדענים של המדע הבדיוני. אז גם בקודש, פי מיליארד זה ככה בקודש. מה יהיה נקרא לרצות? מה יהיה נקרא להתרגש? מה יהיה נקרא לאהוב? מה יהיה נקרא... מה הרצון שלנו יעשה? מה כוחות... איזה כוחות... איזה... כמו בטבע, איך נהיו פתאום כל המכשירים האלה? מאיפה זה בא? היה אותו חומר, ממתי שדברי העולם עד עכשיו היה אותו חומר. אבל היינו חסומים מלגלות את הכוחות שיש בו. לקחנו את החומר במה שיש לנו מול העיניים. אם רצינו, לקחנו כוחות מהטבע, נכון? איזה כוחות מהטבע האנושות לקחה כל ההיסטוריה? סוס. לקחו סוס וקשרו לעגלה. אז כמה כוחות סוס היו לעגלה? כוח סוס אחד, קשרו שני סוסים או שני כוחות סוסים, נכון? אבל לא הבנו מה תמון בטבע, לא חשבנו שהם תמון משהו בטבע. ואז המדענים התחילו לחקור את הטבע, והם גילו שלקחת כוח סוס בשקיות. בכל מנוע של מכונית יש כמה כוחות סוס? 300? עדר של 300 סוסים יש לך בתוך המכונית. כוח סוס זה ניצול כל כך, ככל שיותר מעמיקים את הידע, ככה יותר מנצים את הכוח. גילו שיש אטומים ויש אלקטרונים ויש... מה לא גילו? ואז רתמו את הכוחות, את החשמל. תמיד היה חשמל, מה חשמל זה המצאה? אלוקים ברא את העולם, בכל אטום יש חשמל, שדות אלקטרומגנטיים. גילינו אותם, רתמנו, ואת אותו חומר הבאנו טכנית לניצול אחר לגמרי. אז אנחנו עכשיו מתחילים בעידן כזה של לחקור את מה? את הנשמה שלנו, את כוחות הנפש שלנו. אומרים שהתורה תיקח אותנו למקומות גדולים. מה זה המקומות הגדולים האלה? מה זה נקרא? יש. שמו תערוכה כזאת, כדי שנדע לאן אנחנו צועדים, שמו תערוכה כזאת, כדי שכל ילדה שתרצה להיות רצינית, תגיד איך זה נראה, איפה שמו את התערוכה הזאת? בספר בראשית בעיקר. מסתכלת על שרה עם מהם, מסתכלת עליו, אני צריך להסתכל עליהם גדול, אפשר לסתכל גם עליהם קטן. מסתכלים על יעקב ורחל ולאה, על יצחק ורבקה. מסתכלים על אבות האומה, מסתכלים על תנאים ואמורים, וקולטים, מסתכלים על אנשי התנ"ך, וקולטים לאן זה יגיע. גם הרב הנזיר היה קורא לרב זצ"ל נשמת התחייה. אני קורא נשמת התחייה, כי הוא מין דוגמה כזאת. אתם קראתם את היומנים של הרב זצ"ל, יצא לכם פעם? מטר, שמונה קבצים. זה פנקסים שרשמו לעצמך. אתם רושמות פנקסים? איפה בנות שרושמות? איפה בנות שכבר רשמו שמונה קבצים? יש בנות שעוקפות אותו. כן, אולי נוציא את זה פעם, נראה. אבל זה דוגמה כזאת, זה פסקאות שהוא קדם לעצמו, המחשבות שלו. איפה בן אדם חי? מה, זה לא הוא, זה אנחנו. זה לספר איזה סיפור, לאן אנחנו צועדים. אז שם השם נקרא להצילות, שיתחיל כבר, הוא מתחיל באור השם. החלק שלא מספר איך אני נלחם בחומר, ואיך אני נאבק ביצרים, איך אני... החלק שמתחיל לספר מה תמון, מה תמון. קודם כל, זה הסיפור של המסעי זה מעצמת הייטק. מצליחים להמציא. ממציאים דברים מטורפים, אתם יודעות, נכון? כל הזמן. יכולות כאלה שמי חשב עליהם לפני כמה שנים, הכל מצליחים להמציא. אז זה יהיה בנפש, בנפש כמו שגילו, סלות שדות אלקטרומגנטיים ומרחבי זמן מרחב. אז יגלו התורה, מתוך תורה גדולה, מתוך אמונה גדולה, מתוך חיים גדולים, יגלו יותר, מתחילים ברוך השם. נגעת במקומות אחרים, אז הכל, מה זה תפילה, מה זה זוגיות, מה זה אהבה, מה זה ילדים. זה הכל... כמו בעלייה הראשונה, הכל היה פה קדחת, כל הבוביצות. אז למה הם הלכו, ואתם יודעות, משפחות מסרו את נפשם בשביל לייבש שלושה דונם של קדחת בחדרה. מה זה יעזור? הכל המדינה פה, כל הארץ פה טורקים והכל. אבל האמינו שזה יצליח. הם לא, הם היו שם הרבה אנשים צינו, באמת, נראה מה יקרה, נראה מה יקרה. אבל מי שצליח לצנן, הצינים מצליחים לצנן, בסדר? היו כמה כאלה שאמרו, אנחנו נצליח. מי מצליח? מי תהיה צדיקה? מטורפת. מי? מה הנתון שיגרום לך להיות שרה עמנו? איזו החלטה מטורפת פנימית שאת אומרת שום דבר לא ישבור אותי. זה לא קשור לכמה עבירות את עושה אחת. זה לא קשור באיזה בית גדל. זה לא קשור איזה שריטות יש לך. זה לא קשור כמה סך. זה לא קשור. קשור שמי שאומרת אני הולכת על זה. ואני אפול ויקום, ואפול ויקום. תלמידי החיים הגדולים שאני מכיר, זה בכלל לא הגאונים בכלל. בכלל לא אלה שגדלו בבית הכי מוכני בעולם. יכול להיות, זה עוזר. אבל מי שבאיזו עקשנות מטורפת כזאת, מי שבנה את המדינה, מי שבנה את הכל פה, מי שבנה את החלוצים, מי זה חלוצים? אלה שאחרי אמרו, אללה הם הזויים, נכון? נכון שהם הזויים, בסוף יתברר שהם חלוצים, לא הזויים. השם, השם הנקרא השם האצילות. איפה מוקשים את אלוקים של האצילות? אלוקים של האצילות זה של החלומות הכי מטורפים. האידיאלים הנשגבים, נכון, אבל כמה שהעולם יצמח זה עוד יהיה אידיאלים. יש אידיאלים שמגשימים אותם, נכון? אנחנו רוצים לכם נגד עבדות, אין עבדות. אנחנו רוצים להקים מדינה עם ישראל, זהו, יש מדינה עם ישראל. אנחנו רוצים להקים התיישבות קריית ארבע, יש התיישבות קריית ארבע. יש אידיאלים שחולמים, הם נחמדים, ואז זהו. נגמר, יש, ברוך השם אחורינו, מחפשים את הקומה הבאה. אבל יש אידיאלים שנכונים מסגבים מעולם ועד עולם. כי זה אלוקים. הנשמה של אלוקית. ונגדל, שוב, אין לי מה את הדוגמאות. זה הכל ילדותי, זה הכל... זה הכל עלוב. אין לי יכולות בכלל להכיר מה יקרה. אז איפה פוגשים את האלוקים הזה? איזה מפגש יוצאים? אלוקי ישראל. השם אלוקי ישראל מלך. כן, זה לא גזעני, וזה לא התעסקות בעצמך, וזה לא. וזה שאת גר בחברון זה לא בגלל שמתעלמת מזכויות של ערבים, זה למען האנושות. אנחנו חייבים להיות בחברון, אנחנו, כן. כשעם ישראל נלחם נגד עזה, וכשעם ישראל נלחם נגד כל המנוולים האלה, זה עליך הברית, זה מלחם, כן. כשאנחנו נלחמים לטובותינו, אנחנו לא עם שעסוק בעצמו, אנחנו עם שעסוק בישוב, בגאולת האנושות. עם זה יוצא בי, תהיה תספרו. ואם אין טעם, אז אין מי שיספר, תהילת השם. אז תהיה השפעה קולטורית אמיתית לישראל בעולם. קולטורית זה בשפות מרכז אירופאיות, זה כמו באנגלית קלצ'ר. קלצ'ר זה תרבות, תודה. השפעה תרבותית. למה הוא לא ישתמש מילה הזאת? כי עוד לא היה את המילה הזאת. בתורה זו מילה לא כל כך טובה, אתם יודעות, תרבות אנשים חטאים. אז היא תמיד מילה קולטורית. אז תהיה השפעה קולטורית אמיתית לישראל בעולם. לא הנצרות ולא האסלאם, לא העיוותים שלנו אחרי שאנחנו בגלות, אז הם רוצים להיות גם סקפנים כמונו. השפעה שעם חשוב משפיע, לא רק בפרט נפרד, לא איזה צדיק, איזה גדול, איזה מדען, כי הם בכל עצמיותו. וזה מה שצריך להיות, וזה מה שיהיה. מתי השיעור הזה מסתיים? כל טוב.